אתמול דיברנו בעריכות על המושג שנקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. עשינו להבין מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר. שעצם הקשר הנפשי העמוק עם בת הזוג זה הדבר עצמו, ולא ייתכן שדבר אחר יתפוס את מקומה כדבר עיקרי, שזוגיות היא אמצעי לו. עם כל הבירורים שהיה לנו תוך כדי השיעור, לקחת בחשבון את הכל, אבל כרגע לא נחזור על הדברים. אהבת אמת היא זו שאינה תלויה בדבר. אהבה דוד ויונתן, אהבה שאינה תלויה בדבר, שהיא עמדה במבחן הזמן, גם בשעות לא פשוטות, גם שעל כף המאזניים, עמדו דברים מאוד רציניים. בכל אופן, אהבתם התמידה, אהבת אמנון ותמר, אהבה שתלויה בדבר, חז"ל עוסקים בזה. מביאים דוגמאות לשתי מיני אהבות האלו, דרך הדוגמאות האלה אפשר להבין יותר מה זה אהבה שתלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. טוב, אבל דיברנו על זה. וכאן גם המשך הפסקה היא עוסקת בזה, נותנת לנו דוגמאות. כן, ממשיות. מהי אהבה שאינה תלויה בדבר? לכן הפוך. מהו תוכנה ומהותה של אהבה שאינה תלויה בדבר? הקרבה למען האהוב. הקרבה. זאת אומרת, ככל שאנחנו מקריבים יותר למען דבר, כן? אני אומר את זה בהגדרה הפשוטה ביותר. ככל שאנחנו מקריבים למען דבר מסוים, סימן שהדבר הזה יותר משמעותי ועיקרי עבורנו. אם אנחנו רואים אדם שמשקיע את רוב זמנו, כן, בדבר מסוים, למרות קשיים כאלו ואחרים, חם, קר, גשום, לא יודע מה, לא מרגיש הכי טוב, אבל בכל זאת הוא נמצא שם. בכל זאת הוא לא זז מהנקודה, כן? זה סימן שאותו עיסוק הוא מאוד מרכזי עבורו, עד כדי כך שראוי לבטל למענו דברים אחרים. כן, כל מצווה של קידוש השם, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אדם ישראל מצווה למסור את נפשו על קידוש השם, לחנך את עצמנו שרצון השם וכבוד השם הוא הדבר הכי חשוב, יותר מחיי גופנו, בכל מועדיך. טוב, אנחנו עדיין לא שם, אבל כל הרעיון של קידוש השם בא להגיד שלמען הנקודה המרכזית הזו של כבוד השם יתברך, ראוי לבטל כל דבר בדבר. כן? כל דבר בדבר. אז הנה, פה זה בא לידי ביטוי במילים הפשוטות האלו, אתם רואים? הקרבה למען האהוב. זהו המדד. כמה אתה מוכן להקריב למען דבר? כן? לפי מידת ההקרבה, כך אותו דבר תופס אצלך מקום מרכזי יותר, ברצון, נגיד כך. ברצון, מחשבה, כן, וכו' וכו'. יש אנשים, אגב, שמקריבים את חייהם למען כבוד. בשביל כבוד, מוכנים לעשות דברים מאוד מאוד משונים, כן? מאוד מאוד משונים, לפרק משפחות, למכור חברים, דברים שעל פניו לא נורמליים, כן? לעשות דברים פיזיים שהם, כן? נחשבים פעלולים ומאמצים אדירים, אבל כל זה כדאי בשביל הכבוד. הרדיפה אחרי הכבוד, כן? להבדיל, כן? כמו אנחנו מביאים פה דוגמה מסיטרה דתומאה, כן, הרדיפה אחרי הכבוד, כן, יכולה להביא אותנו להקרבה לא רגילה. תום, למה אתה לא יושב?
לא.
טוב, שאתה רוצה, בכל אופן, הנה איתי מקום, יש מקום. בכל אופן, סליחה שאני מביא דוגמה מהדברים האלו, דוגמאות שאת אולי יותר מוכרות לנו, כן, יותר מוכרות, אני יודע. כשנותנים לאדם דוגמה כזו, יותר מבין, הבנתי על מה אתה מדבר. מה, אני אביא דוגמה, למסור את הנפש לבורא? נו, כמה אנשים ביום יום מוסרים את הנפש, כן? יותר קשה להבין. אבל כשמביאים דוגמה מדברים שאנחנו מגלים שאני יכול את הקרבה לא רגילה, לא דווקא דברים שבקדושה. יכול להיות שזה דברי חולין, אנחנו מתחילים להתקרב להבנת המושג הזה. כמה אני מוכן להקריב למען דבר מסוים? וזו בחינה מאוד פשוטה. כמה אתה מוכן להקריב בשביל הזוגיות? כמה אתה מוכן להקריב מזמנך? זה, כן? שאלות מאוד, מאוד ממשיות, מאוד ניתנות למישוש. אין בזה חידה ולא תעלומה, דברים מאוד פשוטים, רק צריך קצת כנות, זה הכל, אומץ לב, להודות אל האמת. כן, אומץ לב, זה נכון. אבל... קל מאוד להשיב על כך. טוב. אז נחזור למילים האלו, כן, הפשוטות והיקרות. הקרבה למען אהוב. כן, אהבה שנת לב דבר. יש פה יותר פירוט, אם לא הבנו. נתינה משל עצמו, כן? נתינה משל עצמו וביטול רצונו העצמי למען מילוי רצון האהוב. טוב, פה זה משפט שצריך עיון. כן? הדברים פה הם לא מסיני, זה לא תורה שבכתב כאן, מה שכתוב כאן, עם כל הכבוד כמובן, לרבנית שכתבה את הדברים האלו, רבנית סימה בצרי, שהיא עוד חשובה, והדברים שלה, עובדה שאנחנו לומדים אותם, אבל הניסוח הזה פה צריך איתו המון המון זהירות, כי עם כל הכבוד להקרבה, עם כל הכבוד להקרבה, אתם יודעים מה, לדעתי היא מתכוונת לאותו הדבר, רק אני חייב לומר שלפי הרגשתי, אני לא בא להחליט, כן, מבחינה מדעי תאורה, אבל לפי הרגשתי, היא הייתה יכולה לנסח את זה אחרת. הניסוח הזה הוא מטעה, כן? כי פה בעצם היא מגדירה את ההקרבה כפעולה שלמעשה באה לבטל את עצמי למען. לאט לך, או לאט לך. אין הכוונה בהקרבה שאני בא לבטל את עצמי ואת עולמי ולטשטש את הייחודיות שלי למען הזולד. לא. לא זו הקרבה. לא זו הקרבה. אפילו ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. אז דרשו את זה ביחס לקדוש ברוך הוא. כל מה שאומר לך בעל הבית עשה. הקדוש ברוך הוא עושה לך ניסיונות וזה... קבל. אבל אם הוא יגיד לך צא, צא מתוך עולמי, כן? לא, ריבונו של עולם, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אבל לעזוב אותך, אין סיכוי. זאת אומרת, לא, זה אני לא מבטל. טוב, זה, אני אומר, זה אל גדר של כזה קצת נימה חסידית, כן? אבל פה, מה שכתוב כאן, יכול בהחלט להטות, תראו מה שכתוב כאן. נתינה משל עצמו וביטול רצונו העצמי. מה יצא לה לאשתי מזה שאני אבטל את רצוני עצמי? אשתי רוצה שאני אבטל את רצוני עצמי. גם היא מאוד רוצה שאני אוהב אותה. היא רוצה שאני אבטל את רצוני עצמי. היא רוצה שאני אזרוק לפח את כל הרצונות העמוקים שלי, כאשר זה מתנגש עם הרצון שלה. זה מה שהיא רוצה? ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי שבדבר הזה שכינה מדברת מתוך גרונה. ודאי שלא רוצה שבעלה יהפך לסמרטוט חסר חוץ שדרה, רק בגלל שכרגע היא צריכה דבר מסוים. אז בגלל זה, עכשיו אתה תוותר, ואתה תוותל את רצונותיך, את מהותך, כן? את העני שלך. ולכן, אני כמעט בטוח שהיא לא התכוונה לזה, אבל זה נכתב בצורה מתאה. כן? אז אני מציע פירוש אחר לדבריה. כן? נתינה משל עצמו וביטול רצונו העצמי. מה זה רצונו העצמי? אין הכוונה, כמו שאנחנו רגילים, פרש רצונו העצמי, כפי שהבנו עד עכשיו, ולכן הייתה לנו קושייה, נכון? אלא רצונו העצמי, הכוונה היא, במקום שהרצונות שלו מבליטים יתר למידה את עצמיותו. כלומר, הוא רוצה מרחב של זמן, שאפשר לוותר עליו. אפשר לוותר על חלק מהזמן. אתה צריך שעה, תוותר על 5 דקות. רצונו עצמי אלו אותם רצונות שמבליטים את מה? את הפרטיות שלו. זה הכוונה רצונו עצמי. בכל מקום שום זה שיש לו ולו מיליגרם של בשר מיותר, שם צריך לעשות דיאטה בשביל הזולת. שם הוא צריך להצטמצם. זה נקרא רצונו עצמי. זה פירוש חדש לרצונו עצמי, אבל חייבים להגיד שלזה מתכוונת. אין לי שום ספק שאם הייתי עכשיו... מרים לטלפון ושואל את הרבנית, התכוונת? לא, ודאי, התכוונתי רצונו עצמי, הכוונה אל האגואיזם שלו, לאנוכיות שלו. דברים שהם לא מוכרחים לו, יש לו ספרים, יש לו רזרבות, וזולתו, אשתו, צריכה כרגע הקרבה בעניין כדי שהיא תוכל להתפתח, כדי שתוכל להפיק רצונה בדברים חשובים לה וכן. אז זה מדובר, כך צריך להבין את הדברים, כדי שנוכל להמשיך בביטחה את הפסקה. כי הבנה אחרת מסבכת אותנו כעוגן, ודעתי אין לה מקום. כן? נתינה משל עצמו וביטול רצונו העצמי העודף למען מילוי רצון אהוב. אם כן, חלוקת משאבים נכונה. באותה מידה, אגב, דוגמה מאוד פשוטה אני אתן, כן? פשוטה להפליא. אתה עכשיו מחזיק בכיס 50 שקלים. והשאלה נשאלת היא מאוד פשוטה. כמה מכל זה אתה צריך באמת? בטעה שאתה יכול לתרץ ולהגיד ולנמק, שאתה צריך כל פרוטה, כי, כי, כי. אבל לעומת הצור של הזולת, כן? של אותו אני, של אותו נזקק, לעומת הצורך שלו, כמה הצורך שלך? אתה יכול לוותר על 5 שקלים, על 50 שקלים? יתהפך העולם? יתהפך העולם כתוצאה מזה? לא תוכל לממש את עצמך? כן? אתה מרגיש שזה חסרון של ממש, שזה הורדת הדגל תחתית התורן? מה, 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 מה העניין? זאת אומרת, למה אתה מייחס ל-50, לצורך שלך ב-50 שקלים, כן, כזו חשיבות אדירה, עד כדי כך שאתה לא יכול להיפרד מ-5 שקלים למען מי שצריך? המבחנים האלו, כן, כסף, זמן, מקום, כמה אתה מוכן לוותר ממקומך, כמה אתה מוכן לדחק שמישהו יישב סמוך, כן, כדי שהוא יוכל לשבת בשיעור, כן, נגיד, כן, ולא תבקש את המרחב הבטוח הזה, כן, שהוא באמת לא נחוץ לך מצד האמת. יש בזה איזה פינוק. אתה לא ער מספיק לצרכים של הזולת. לא חרדת על דגלך ואהבת לך כמוך. יש הרבה דוגמאות כאלה. שאלה מאוד, הרבה פעמים, אני חייב לומר שלפחות, הרבה פעמים אנחנו לא, לא יודע, אנחנו, אבל קורה לא פעם שאנשים לא נותנים לעצמם דין וחשבון על השאלה הזו. כמה אני באמת צריך? מה המרחב הנחוץ לי? מה המרחב הנחוץ לי באמת? ובמה אני יכול לחלוק? שאלה. בכל זאת, אני יכול שנוגע להגדרת העניין של אהבה שאני אתם בדבר, היא תמיד קשורה, תמיד תמיד קשורה, כן? בשאלת ההקרבה, המוכנות ההקרבה, כן? עד ביטול הרצון העצמי ולא עד בכלל. כמו שאמרתי מקודם, לא עד בכלל, הכוונה היא שאין הכוונה לבטל את אישיותי למען הזולת, כן. אבל יש דברים שבהחלט, בהחלט צריך לדון האם הם נחוצים לי או אפשר להעניק אותם לזולת כדי שהוא יוכל להתפתח, להתקדם וכן הלאה. לפחות שמדובר בת זוגתו של אדם, כן. בסדר? למען מילוי הרצון, כן, משל עצמו, ביטול רצון העצמי, למען מילוי רצון האהוב. אם אתה טוען שאתה אוהב, כן, אתה אומר אהבתני, ולא גילית לי את פתרון החידה, כך אומרת לילה לשמשון. אתה אומר שאתה אוהב אותי, אבל אתה לא מגלה לי את הפתרון של החידה. טוב, שם היא עשתה איזה ממניעים של נוכלות, כן, ורוע לב כמובן, אבל אתה טוען שאתה אוהב אותי? אז למה אתה לא עוזר לי בדבר הזה וזה וזה וזה? אמרתי לכם פעם שצריך מאוד להיזהר, לא להשתמש במילה אני אוהב, כי אם תגיד שאתה אוהב, אז האישה יכולה להגיד, אז למה אתה לא מקריב? אם אתה אוהב, למה אתה לא מקריב? כן? כל כך קשה לך לשים לב שאני כבר יפה בשעה זו, והכביסה עדיין בתוך המכונה, צריך לתלות אותה. אז מה הבעיה אם אתה תוציא את הדברים מהמכונה ותתלה את הכביסה? אוקיי? בסדר, שעה מאוחרת, ואני עבדתי כל היום וכן הלאה. אז בוא נחלוק, גם ככה יש לי הרבה עבודה, צריך להכין פה, צריך להכין שם, ואי אפשר להשאיר את הכביסה בתוך המכונה, היא תסריח שם בפנים. אז מה, אתה לא יכול לגלות קצת רגישות ולהוציא את הכביסה ולתלות אותה? אוהב, אוהב, מה אתה כך אוהב? מה? אתה חושב שאתה יכול להשתמש מילים כאלה, כן? ולא להתחייב? זה לא בסדר. כן? אז זה הכוונה למען האהוב, אם באמת הוא אהוב. כן? הקרבה מתגלה בצורה הרבה יותר משמעותית ומרשימה. למען מילוי רצון האהוב. האוהב נותן ומעניק את... כן, שהוא היא קצת חוזרת על הסגנון שלא קיבלנו אותו. אבל... כן, מתעקשת לזה, בסדר. האוהב נותן ומעניק את כל כוחותה, אתם רואים, זה מאוד מקסימליסטי, מאוד קורבני, כן? האוהב נותן ומעניק את כל כוחותה, שוב, אני קשה להסכים זה, האוהב נותן ומעניק את כל כוחותה ואת כל אישותו, וואו, היא ממש נעולה על הכיוון, אה? כלומר, זה... אנחנו מחפשים ככה מילים יותר מרקחות, אבל מסתבר שהיא מחזיקה בקו, לא קיבלנו אותו, מחזיקה בו בכל הכוח, כן? כל אישותו, כל כוחותיו, די, די. מה, את רוצה שנאמין באמת שאת רוצה שנבטל את כל כולנו בשביל הזולת. מי אמר? כן? מה, אדמה, סמוק מדמי? למה שאני אוותר על כל אישיותי למען אשתי? מה, הדם שלה יותר אדום משלי? איפה ראינו דבר כזה? שני אנשים שהולכים במדבר ויש מים רק לאחד, והמים נמצאים במימייה שלי. האם אני צריך לתת לחברי? כן? לא ישתו שניהם, שלא יראה אחד במיטתו של האחר. אבל הלכה נקבעה. הלכה נקבעה, חייך הקודמים לחייה. המים הם שלך, אין שום עניין. מידת חסידות, ספק אם יש מידת חסידות, לתת לו את המים ושאני אמות. לא בטוח. בכלל בכלל לא. ממש לא. מי אמר? מי אמר שהמשך חייו הם יותר חשובים משלי? מי אמר? אלה שאלות מאוד כבדות משקל שעלו באופן מעשי מאוד בשואה. כן, בספרות ההלכה, בשואה. על פשוטי עם שהיו מוכנים למסור את עצמם ברשימות במקום גדול בישראל. שאלות מאוד מאוד לא פשוטות, שנידונו ממש בתנאי מחנות עבודה וזה, כן? אם אדם פשוט בישראל רוצה להיכנס לרשימה במקום רב גדול, כדי שהרב ינצל, האם מותר? שאלות מאוד מאוד כבדות, ספרות השוט של תקופת השואה, מופיע, אפשר לראות זה בספרים, אבל זה שאלות מאוד כבדות משקל. אז אני רואה שכהן באמת היא חוזרת וחוזרת שוב ושוב על העניין המאוד לא נוח לקבלו, כן? כל אישותו, כל כוחותיו, לא נוח, לא נוח. מה אתם אומרים? מה, מה, מה? מה אתם אומרים? מה, אני לא מבין משהו פה? אני, אתם, מה, אתם, אתם חושבים, אתם מרגישים את מה שאני אומר? זה, זה נראה לכם הגיוני?
אני חושב שדווקא השורה הזאת מחזקת את מה שאמרת לפני.
אה, באמת? למה?
כוחותה, אישיותו.
ישותו, ישותו.
משהו שהוא שלו, אבל.
כן, לא, אתה הולך על, אתה, אתה, אתה הולך על פי הפרשנות, כן. כן, אבל, שמע, זה עברית חדשה, אבל הפירוש הזה, כי אני מבין את הרצון שלך להשוות את זה לדברים שאמרנו לפני כן, אבל כל מילה כאן היא מפקיעה את הפרשנות הזו, כי אתה מבין, מעניק את כל כוחותיו, שוב, להגיד כוחותיו הפרטיים. פטנט לא רע, להגיד פרטיים, 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 אבל פה, כן, בסדר, בסדר. כל כוחותיו, כל אישותו, וואי, 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 מה, מה? אתה חושב שזה דבר נכון? זה דבר שנעשה לדעתי לא מתוך הקרבה, מתוך חוסר שליטה, מתוך סמרטוטיות, מתוך חוסר הערכה עצמית, כן? מה, מה, מי אמר שהביטוי שלי בעולם הוא צריך לבטל את עצמו מפני ביטוי של מישהו אחר? איפה זה כתוב? איפה אתה שואב את ההדרכה הזו? זה דבר פשוט? מי אמר שכך מגדירים הקרבה? זה לא מסתבר. אנחנו מוצאים, כן, שחייל שיוצא לקרב, כן, הוא מוסר את נפשו בשביל חיי האומה. חיי האומה, כן, ודאי, בשביל הכלל, שהיחיד מוסר את חייו בשביל הכלל, כן, יוצאים להילחם, להרוג ולהרג. זה למען הכלל. אבל אשתי זה לא הכלל. אשתי עוד פרט, מאוד חשוב. מאוד חשוב. אחרת לא הייתי מתחתן, אתם יותר חשוב. אבל היא עדיין פרט. זה פרט מול פרט, כן? פרטים חשובים שמהווים יחידה משפחתית אחת. אבל מי יאמר לנו? מי לחש לאוזנינו? שבהתנגשות כזו אני צריך לבטל על כל אישותי וכל כוחותיי.
מה? אני חושב שזה ויתור. אני חושב שכשהוא כתבה, הוא נותן במעניק, זה לא ויתור, אבל...
כן?
כשהוא
נותן,
אז כל כולו נמצא שם.
כן, טוב. כן, אתה... בסדר.
כשהוא נותן, כשזה קטן, כשיש לו אישיות, כל כולו נמצא שם.
בסדר, פירושים יפים. אבל צר לי שאנחנו צריכים כל כך לדחוק ולדחוק כדי ליישר את הדברים, שהדברים לא נאמרים במפורש. אנחנו צריכים כל כך ל... אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין, אבל... העברית היא מספיק עשירה כדי להימנע מניסוחים מכשילים. אולי מי שרוצה להגיד משהו נוסף, לא יודע. נכון, זה נראה בעייתי. או שאולי באמת היא חושבת את מה שאנחנו מנסים להפריך. יכול להיות שבאמת היא חושבת כך. אולי צריך באמת... אולי לשאול אותה אפילו, להתאמץ ולשאול אותה. אולי היא תראה את עינינו, אולי אנחנו טועים בכלל, לא יודע. וואלה, כן, מה אתה אומר?
אולי בגלל שיש ערך נעלי יותר, שבסוף זה לא... שתי הפרטים פה יוצא משהו מעבר.
אבל אני לא קיים בתוך המשוואה. אם אני מבטל את כל אישותי, אני כבר לא קיים בתוך המשוואה.
חלק משהו מאוד גדול, בגלל זה צריך של הפרט, יהיה לפעמים פחות ביטול, פחות יספר, כדי יותר על הקו, יותר על
המשפחה. אז אתה שוב אומר, זה לא שהפרט יתבטל לגמרי, אבל יתבטל במידה כזו שהוא יוכל להתקלל. אבל צריך להשאיר משהו, נכון? הרי אם אני לא אשאיר איזה קיום, אני גם לא אוכל להתקלל. אם אני לא אשאיר איזה קיום. זאת אומרת, אני מבין, אני חושב שאני מבין מה אתה אומר, אבל שוב צריך פה את הזהירות הזו, שלא ישתמע מתוך דבריך, כאילו בגלל הערך של הזוגיות בתא המשפחתי, ראוי שאחד הפרטים יבטל את עצמו לגמרי. כמו שהסברנו. בסדר, אז אתה נזהר, בסדר, אז אתה אומר, אני שומע בדבריך את ההסתייגות ש... כן, את ההסתייגות שהשמעתי מקודם. בסדר גמור, בסדר גמור. אז בכל אופן, אני שומע שכולם מסכימים כך שאין מקום להבין את הדברים שלה כפשוטם. כן, מה לעשות? מה לעשות?
אולי בבחינת המוכנות של הבן אדם, לא בהכרח.
אה?
אולי
בבחינת
המוכנות של הבן אדם, לא?
המוכנות.
המוכנות שלו, לא בהכרח.
אהה.
האישה אבל אני נסה מאוד רוצה לראות
מהכות. הייתי נותן לך את כל חיי. בפועל אני לא עושה זה, אבל מצד המוכנות, אתה אומר. מה הערך של המוכנות הזו? למה חשובה כל כך? מה העניין במוכנות הזו? אם זה לא למעשה, מה האמירה הזאת? איזה רושם אני רוצה ליצור על עצמי או על הזולת?
יש הרבה דברים שאני יודע שאני מצפה ממני, ובפועל זה לא יתקיים.
אבל פה לא מדובר על מוכנות, פה מדובר על בפועל. אתה רואה, קשה מאוד להגיד שזה מוכנות. נותן, נותן, מקריב, זה קשה מאוד. טוב, התעסקנו בזה, האמת שמספיק. אנחנו נמשיך, זה לא עיכוב, לא עיכוב. האוהב נותנו מעניק את כל כוחותיו, את כל ישותיו למען אהובו. כן, אנו כאוהבים, אולי זה יתוקן בהמשך, נראה, בסגנון של ההמשך. אנו כאוהבים מרגישים רצון להעניק ולדאוג לבין הזוג שלנו. כן? אנו כאוהבים מרגישים רצון להעניק ולדאוג לבן הזוג שלנו. יש פה שאלה. שאני רוצה להעניק לך, כי אני אוהב אותך. האם בזה שאני נותן לך, אני בעצם נותן לעצמי? או שהאהבה שלי אליך היא מתוך ההרגשה שסכום שנינו הוא גדול יותר מאחד. זאת אומרת, האהבה שלי היא נובעת מהתפיסה ומהציור הפנימי של טובים השניים מן האחד. עכשיו, זו לא שאלה מיותרת. כי הרבה פעמים הנתינה שלנו לזולת היא בעצם נתינה לעצמנו. אני כבר לא מדבר על מערכות יחסים טבעיות כדוגמת אהבת אם לבנה. כן? לבניה. אתם יודעים שזו אהבה מאוד אגואיסטית. המוכנות של האמא לקום בשעות לא שעות, להקריב, כן? אני רואה את הבת שלי עכשיו עם התינוק. כן? כל החיים מסתובבים סביבו כבר למעלה משלושה וחצי חודשים. הפעות הזה, הכל סביבו. לילות כימים, די פעם הולך לישון קצת, איזה כמה שעות, מיד חלוקת שינה, הכל הולכים לישון קצת, כי עוד רגע יכול להתעורר. הדבר הזה בראש ובראשונה הוא דחף טבעי מאוד מאוד ביחס למישהו שנחשב כשאר בשרי. כן? שאומרים שאר בשרי זה כמו שאר בשר, כלומר, זה המשך של הבשר שלי. אני לא מחלק ביני לבינו, אבל לא מצד שאני תופס את הכלליות. אלא מצד ש... שכואב לו, כואב לי. זאת אומרת, הפרטיות שלי היא כאובה כשכואב לה. אני לא מתייחס אליו כיחידה בפני עצמו. לכן חזל אומר, חזל, הפסוק אומר, חנוך לנער על פי דרכו. למה זה כך קשה לחנוך לנער על פי דרכו? כי קשה לאמא להיחלק מהילד. ולהבין שהוא שונה מהרצונות שלה, שהילד זה לא בבואה שלה, יש לו חיים משל עצמה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כל הדרכות האלה באות להראות עד כמה קשה לנו, כן? הפרידה, מערכות יחסים, שאנחנו רואים בהם, כן? רואים בהם את הביסוס של הפרטיות שלנו. אז עכשיו השאלה פה, שאני בא להעניק לזולת, שאני בא להעניק לבת זוגתי, האם זה מתוך התפיסה שההענקה לה, זה בעצם יוצר אצלי הרגשה טובה? אני לא יכול לראות את המצב, כל כך קשה לראות את המצב כזה. כל כך, בואי ניקח אותך לרופא, בואי ניקח אותך לרופא, בואי ניקח... כן, לא בגלל שאני מבחין, כן, את הרצון שלה כרצון חלוק משלי, כן? ואני מעניק לה, לקיום הייחודי שלה, העצמאי שלה, אלא בגלל שלי כואב, אני רוצה לפתור לעצמי בעיה. אבל כנראה לא על זה מדובר, כן? אם בכוונה באתי, אמרתי את הדבר הזה, כן, כדי שנבדיל אותו מהאהבה שמדובר עליה כאן. להבדיל אותו מהאהבה שמדובר עליה כאן. אם כן, אני חייב לומר, למרות שלא הבאתי את הציטוט הזה, כמו שאמרתי לכם, הפסקאות האלה הן מסוננות מתוך פרק שלהם. בפסקה שלא הובאה כאן, היא מביאה, כן? היא מביאה, כדי לדבר על האהבה שהיא מדברת עליה פה, היא מביאה ציטוט מהמכתב מאליהו. בקונטרס החסד. ושם, מכתב מאליהו, הוא אומר, כן? מכתב מאליהו אומר, הוא מביא את דברי הגמרא, שטוב לאדם קו שלו מעשרה של חברו. כלומר, אם אני מגדל אשכול ענבים אחד, ולך בכרם יש הרבה אשכולות, ואתה נותן לי מה שגידלת עשר אשכולות, את מה אני אעדיף? את העשר אשכולות שלך או את שלי? את האשכול הבודד שלי. אני אעדיף את שלי. טוב לאדם קו אחד שלו מעשרה של חברו. אז מכתב מליהו אומר, למה? מכיוון שהוא מושקע באשכול. כלומר, האשכול הוא לא יחידה נפרדת ממנו, מכיוון שהוא השקיע באשכול את זמנו, את מרצו, לכן הוא אוהב את האשכול. אנחנו קצת באווירה היום, קצת של קשיים בהבנת הנקרא פה, כן? לא הבאתי לכם את הפסקה הזו, כי אחרת באמת לא נוציא מזה. זה מאוד קשה להבין את העניין. שבתור סופרלטיב של אהבה, היא מביאה ממכתב מאליהו את הדוגמה של טוב לאדם קו אחד שלו מעשרה של חברו. וכאן שואל הבן, זו אהבה שלה אנחנו מייחלים? האם אני אוהב את אשתי בגלל שנתתי לה? כן, מכיוון שהשקעתי בה, כן, מה שנקרא, היא מושקעת, אני מושקע בה. מכיוון שאני מושקע בה, אני אוהב אותה. אני רואה את עצמי בה. רגע, רגע. שם מובאים דוגמאות, כמו אדם שלוקח כלב מן הרחוב ומגדל אותו. למה הוא אוהב את הכלב? מכיוון שהוא משקיע בו, מטפח אותו. אני לא הבנתי זה. הפעם לא שלא הבנתי אותה. לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו של מכתב מאליהו. להציג את האהבה בהגדרה הזו, יעלה על דעתנו שאצל הרב קוק נמצא הגדרה לאהבה כזו? שטוב לאדם קו אחד, מה שאומרת הגמרא, טוב לאדם קו אחד מעשרה של חברו, מדובר שם על אהבה טבעית. אדם הוא אנוכי, ברור שטוב לו אחד שלו, אבל שמדברים על מושג האהבה בתארתו, אנחנו יכולים להביא דברי הגמרא הזו? שם מדובר על אהבה טבעית. אהבה טבעית ודאי. הוא אוהב את הפאפיס שהוא לקח מהרחוב, הוא אוהב את אשכול ענבים, אני מסכים, אבל זה לא מעלת האדם. זה לא מעלת האדם. כשאנחנו רוצים לדבר על אהבה בזוגיות, אנחנו יכולים להגיד שאני אוהב את אשתי בגלל שנתתי לה, וכיוון שנתתי לה אני מושקע בה, ואני בעצם רואה אותה בבואה שלי דרך... כך כתוב שם. הייתי בהלם. עד היום הזה לא הבנתי זה. עד היום, כמה פעמים קראתי זה? לא הבנתי מה כתוב שם. אז אולי במקום להביא את המקור הזה, תביא מקור מהרב קוק, מה זה אהבת, מה זה ברית הזוגיות, מה זה אהבת הזוגיות. יש מקורות שהם יותר פנימיים, יותר עמוקים, חסידים. הגדרת אהבה. אבל להביא את ההגדרה משם, מהדוגמה של הגמרא, שמדברת על אהבות טבעיות ופשוטות, אנושיות ואנוכיות, הייתי אומר, להביא את זה כדי להסביר לנו מה זה אהבה שיש בה הקרבה, לא זכיתי להבין את זה בכלל. ואני מעדיף לא להשתמש בדוגמה הזו. ממש לא. למרות שלא הבאתי את הציטוט הזה, אבל הנה ראיתם. לא יכולתי שלא להגיד את זה. מי שרוצה יראה את זה בספר עצמו, ניסוי משימה, שהיא מביאה שם את המקור שלה. אגב, המכתב מאליהו מביא, סליחה שאני עושה אתכם את הדיון הזה עכשיו, כי אנחנו פה מפלפלים בגמרא, אבל אני פשוט הרבה שנים, שכל פעם שאני נפגש בציטוט הזה, מכתב מאליהו, אני מתעמק בזה. המכתב מאליהו מביא שמה, כן, את דברי התנא דבי אליהו, שאומר, כראיה לדבריו, כראיה לדבריו, כן, חפץ אדם בקו שלו, באדם שלוקח כלב לביתו, כן? אז הוא אומר שמה מכתב מליהו, הוא מביא את התנא דבאליהו ואומר, שזה מה שכתוב בתנא דבאליהו, שמי שחפץ לדבוק באהבת חברו, יישא וייתן בטובתו. את המקור הזה, מתנא דבאליהו, לוקח המכתב מאליהו ומבסס את דבריו. אבל מדברי תנא דבאליהו, אין הכרח להסביר אותם באופן שמסביר מכתב מאליהו. החפץ, כן? מי שחפץ לאהוב את חברו, יישא וייתן בטובתו. אפשר להסביר את זה אחרת לגמרי. אתה רוצה לאהוב את הזולת? תשקיע בו. אם תשקיע בו, מה תמצא? מה תגלה? שהוא אישיות שראוי להשקיע בו. זה משהו אחר לגמרי, לא שאתה מושקע בו. אלא ככל שאני נותן לך יותר, ערכך בעיניי עולה. ואז אני אוהב אותך, כי אתה בעל ערך. ואני לא אוהב אותך בגלל שאתה משמש לי שדה התגלות. ואני מרחיב את אישיותי על ידי זה שאני משקיע בך, כאילו אתה נדלן. לא. אלא שאני נושא ונותן בטובתך, מתגלה לי שאתה בעל ערך עצמי שראוי להשקיע בו. לכן אני אוהב אותך. זה כבר הגדרת אהבה אחרת לגמרי. אתם מבינים? זה ברור? זה אחר לגמרי. זה לגמרי אחר. כן? אז אין הכרח להסביר ככה את התנא דבאליהו. הכרח. מה אני אעשה? כך למדנו, בית המדרש, מה אני אעשה? שככה אני מבין את התנא דבאליהו, כן?
הכוונה, נניח, אם הבנתי נכון, שלראות שהצד השני, הוא מתעלם מזה, כאילו מזה שאני משקיע בו, הוא צריך לכלול את זה?
כל החפץ באהבת חברו, כלומר לאהוב את חברו, יישא וייתן בטובתו. אתה רוצה לאהוב את הזולת? תשקיע בו. אבל לא מהסיבה שאמרנו עד עכשיו, אלא כאשר תשקיע בו, הוא יהיה בעיניך ראוי לקיום. כי אתה לא משקיע בדבר שהוא חסר ערך, נכון? אתה משקיע בדבר שהוא בעל ערך. ככל שאתה יותר משקיע בו, יותר נחשב בעיניך, הוא יותר אישות, הוא יותר אישיות, כן? יותר ראוי לחשב, ראוי להקרב, ואז אתה אוהב אותו, אבל זה אהבה מסוג אחר.
יש עוד דרך לגלות חוץ
מלתת
ולהשקיע, אם יש עוד דרך לגלות
שמדובר באישיות
ששווה להשקיע
למעלה? תראה, יש באופן ציורי, אבל זה לא כל כך שכיח, כן? זה לא כל כך שכיח, דרך כלל גם הציור הזה שאני מדבר עליו עכשיו, אני מדבר עליו, גם הוא מתברר אחרי שהאדם עסוק בנתינה. אבל מבחינה ציורית, אנחנו יכולים, באופן תיאורטי, מבחינה ציורית אנחנו יכולים להרגיש את הקשר בינינו עוד לפני שבכלל נתנו אחד לשני, כן? מצד היותנו בני עם אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב, מבחינה ציורית, אבל הציור הזה הוא מאוד נעלם, כן? אם כחלקים ממנו ידועים לנו, כן? שותפות הגורל של עם ישראל, אתם רואים, שקורה משהו בעם ישראל, כל עם ישראל מרגיש, זה חלק מהציור הזה. זה ציור שהוא בכלל קודם למעשה. אני לא חייב להכיר את החייל, ההוא או ההוא, חס שלום, שנפצע או חס שלום, כן? אבל עצם הידיעה שהוא מעם שלי, כן? זה כבר יוצר אצלי, זה הרגשה של שותפות. הציור הזה הוא ציור שמתפתח ככל שאדם יותר ויותר עסוק בנתינה. כן? הציור הזה מתפתח. אבל יש לו הדים, ויש לו גילוי, ויש לו נוכחות, גם לפני הנתינה, בעם ישראל בעיקר. עם ישראל בעיקר, כן? כן? זה לא מובטח שתמיד נרגיש את זה, אבל... אבל חוץ, אין להסתמך רק לדבר הזה, חייבים לעסוק בנתינה. בנתינה עצמה הולך ומתברר לנו שהציור הזה הוא ממש. יש לו ביטוי במציאות, כן? יש לו ביטוי במציאות. המוכנות שלנו להכיר בזולת כאישיות, כנברא בצלם, כבעל ייעוד ותפקיד, שאני מוכן למען גילוי ייעודו להשקיע בו, להעניק לו, לתת לו, כן? לחמש אותו. אפשרויות בכלים. כדי שיוכל להיות הוא. כן? נושא ונותן בטובתו. כן? נושא ונותן בטובתו. טובתו הגשמית, הנפשית, הרוחנית. כמו שהרב אומר, מוסר ומידות הראייה. וכל הטוב, וכל האהבות האלה הם אהבות מעשיות. לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. כן? טובה ולגרום עילוי. כן? גם לדאוג, כן? לפי היכולת לשלימות הפיזית של הזולת, גם לגרום לו עילוי ברמה הרוחנית נפשית וכמובן. אז זה המסלול לבטוח, כן.
אתה אומר שעצם זה שיש לבן אדם אישיות כלשהו ואז אני דואג לו,
ככל שאני דואג ליותר, לפעמים אני צריך לעשות את זה אפילו... תרגילנו בתורתך. כבר אני לא יכול לראות את החשיבות שלו, כן? לפני שאני נותן לה. רק שאני מוכן להשקיע בו, קשה. כי אמרנו, הציור הזה הוא ציור נסתר, כן? אנחנו לא רואים את הערך של הזולת. אולי אתם כן, אני לא רואה. כן? אתה אני מתחיל להרגיש את הערך של הזולת, שאני מתחיל לתת לו.
גם כל העניין של הקרבה, כאילו,
של פגישות
וכאלה.
של?
של הפגישות וכאלה, שאתה מתחיל לדבר איתו בלי לשמוע את קולו.
כן, 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 כן. הוא פותח הפתח לעולמו, ואתה מבחין שמדובר פה באישיות. כן? ככל שאתה יותר ויותר, כן? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, כן? אתה מתחיל להבין שמדובר פה בעולם, אם לא? וככל שהזוגיות מתקדמת ומתפתחת, יותר ויותר, כל אחד מבני הזוג רואה בחברו, עולם ומלוא. וכך גדלה אהבה. האישה הזו אכן ראויה לאהבה. היא הולכת ומתגלה לי. כך אומר הבעל. היא הולכת ומתגלה לי. כל יום נוסע שאנחנו נשואים, אני מבחין במה שלא הבחנתי אתמול. הנה פה גיא, פה עמק, פה הר, פה חורש, פה כל כך הרבה נופים יש בה. זה ראוי לאהבה. קום ידלך בארץ. בתרמיל ובמקל. ודאי תפגוש שוב את ארץ ישראל, יחבקו אותך שביליה של ארץ הטובה. היא תביא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. כן? זאת אומרת, כשאתה יוצא לארץ ואתה עם תרמיל ומקל, היא מגלה לך את סתריה, אתה מתחיל להבין, כן? להרגיש, לצייר את קדושת הארץ, ושביליה מחבקים אותה, אותך. כן? לא רוצה להגיד אותו דבר, אבל הדבר הזה קורה גם כאשר אנחנו משקיעים. קום והתהלך בארץ, קום והתהלך בארץ של אשתך. תכיר אותה. תכיר אותה. זה דבר שהוא מאוד גורם להתפתחות אהבה. אהבה בריאה, כללית. מה?
כל נתינה גורמת לבן אדם לגלות עוד.
כל נתינה שכוונתה זה לא לנצל את הזולת, אלא להעשיר את הזולת. לתת לו אפשרות להתגלות. כל נתינה שמטרתה, כן, היא בעצם לחרוש בשדה הזולת. לאפשר לו לגלות, כן, את יכולותיו. צריכה להיות כוונה שהיא קודמת למעשה. כי אם לא תהיה כוונה, הנתינה תהיה מהסוג של אני מושקע בה. כן? היא משמשת לי כפונדקאית בעצם. היא פונדקאית. זאת אומרת, אני טפילי והיא פונדקאית. אני מעניק לה. כי זה מרחיב את ההתפשטות שלי. זה מרחיב את האחיזה שלי. יש לי 12 ציים בים ו-12 ביבשה. אני עשיר, כן? על ידי הנתינה לאשתי, אני מתבטא יותר. היא השופר שלי, היא מעצימה את נוכחותי, כן? זה לא טוב, לא טוב. נתינה שהיא מכוונת לדבר הזה, ראיתי.
זה פשוט כל נתינה גורם.
שהיא מוגזמת, כלומר, אני לא אומר שאין ברע, הנתינה הזו היא חייבת להימצא. קראנו לזה שלום הנהר, שהסברנו שלום הנהר. אבל ברגע שהיא מופיעה במינונים לא סבירים, בעיה גדולה, כן? היא נהפכת לפונדקאית ובעלה תפיל, פשוט תפיל. לא יודע אם ראיתם פעם את הזחלים של, את הטפילות, כן? שיש טפילות של הצירה, כן? שמטילה את הזחלים שלה בתוך זחל של לבנון הקרוב, אתם מכירים? לבנין, לבנין הקרוב, יש פרפר נקרא לבנין הקרוב. אז בשלב הזחל שלו, בשלב של הזחל, באה צירה ומטילה בתוך גופו כמאה ביצים. עכשיו הביצים, זהו, ויפה משם. עכשיו הביצים מתחילים להתפתח, כל מה שהזחל אוכל, הביצים אוכלים, כן? הם מתפתחים מהאוכל של הזחל. עכשיו, הזחל המסכן הזה, הוא לא מבין למה הוא לא סובר. וכל היום, כל היום, לא מצליח לסבור. ואז שמגיעים לגודל מסוים הביצים האלו, 100 ביצים. מגיעים גודל מסוים, מתחילים ואז הם מפרישים חומר כימי ומבקעים את המעטפת של הזחל של לבנין קרוב, של הזחל המארח, כן? החומר הכימי הזה הוא פשוט מבקע את המעטפת של הזחל, ואז הם יוצאים ומשתמשים בזחל עצמו כמנת החלבון הראשונה שלהם, שהם יוצאים לאוויר העולם. הטפילות הזו, זה הטפילות הזו, או הקוקייה, אתם מכירים את הקוקייה, מכירים את הסיפור של הקוקייה, כן? שמטילה את הביצים שלה בקן מארח, כן? הגוזלים של השם גדולים הרבה יותר מהציפור המארחת, כן? הם מתחילים להעיף את כל הגוזלים של הציפור המערכת מהעץ, עצים ביערות הגשם, עצים שיכולים להגיע ל-200 מטר, כן? 150 מטר. והגוזל של הקוקייה, כן? היא עומדת במרחק, יושבת על הענפים ורואה, מסתכלת לכיוון הקן. אחרי שהגוזלים בקעו, היא עוקבת אחרי הגוזלים שלה לראות מה מתפתח שם. והגוזלים שבוקעים הם גדולים פי שניים ויותר מהגוזלים של הציפור המערכת. כן? הקוקייה יכולה להטיל את הביצה שלה, למשל, בקן של אדום החזה. זה ציפור מאוד קטנה. הקן שלה, הגוזלים שלה הם קטנטנים, הקוקייה ככה. הגוזלים של אדום החזה כזה. ואז הם מתפתחים, הגוזלים של הקוקייה, ומתחילים הכנפיים להעיף את הגוזלים מתוך הקן. והיא ממשיכה להאכיל אותם בעדיקות. את הגוזלים הזרים. מאכילה אותם, מאכילה. יש כל מיני צורות של טפילויות. לעומת זה יש גם סימביוזות. יש מערכות יחסיים של זה נהנה וזה נהנה. אנחנו רואים את הענפות שיושבות על הגב של הבפלו ושל כל הקרנפים. שם יש יחסים יוצאים מגדר רגיל. רואים את זה גם בים, בין קרישים וכל מיני דגיגים שאוכלים להם את האור. כן? את האור המת הם אוכלים לקרישים. יש כל מיני סימביוזות מעניינות כאלה ואחרות. אבל צריך מאוד להיזהר שמערכת היחסים בתוך הזוגיות לא תהיה מהסוג של הצרעות שמזריקות את ביציהם לתוך גוף הזחל. מעשה צורכים את כל מה שהזחל צורך, ובסופו של דבר מבקעים אותו, יוצאים לאוויר העולם על חשבונו של המערך. ואני אומר, הדוגמה היא אולי חריפה, אבל כדאי מאוד לשים לב לצורת מערכת היחסים שיש בינינו לבין אחרים בכלל. בן אדם ואשתו בפרט, כיוון שזה לעת אתה לא מעשי, לעת אתה לא כנסתם עדיין, רובכם כמדומני, אישה לביתכם, אז עדיין אולי זה כן, אבל כדאי כבר להשקיע מחשבה בעניין הזה, כן? כשאנחנו עוסקים בבירור מושג אהבה, אנחנו נזדקק לזה מאוד מאוד, מאוד נזדקק, מאוד נזדקק להגדרה הזו בנישואינו, ומי שיבוא עם מושגים, כן? מי שלא יהיה מוכן להיפתח, כן? לעברר ולרענן את המושגים של אהבה, הוא יכול להתקל בקשיים גדולים. וכל ההבדל הוא שהזחל הזה שנקרא אישה, הוא לא מוותר בקלות. הוא לא פרייר, מה שנקרא. כן? זה לא הזחל המטומטם של לבנין הקרוב, שממשיך לאכול ולאכול ולאכול. כן? פה זה יכול להתהפך, כן? היא יכולה לאכול אותך. כמו על מנה שחורה.
בעצם הנתינה גורמת לבינם לראות את הערך. יש לבן
הערך,
אבל הנתינה בעצם
גורמת לו? נתינה בכוונה זו.
ברור.
לא, למה ברור? נתינה, אני אומר, למה שזה ברור, אני חייב להגיד. נתינה בכוונה זו. כי אם לא תהיה את הכוונה הזו, אנחנו הולכים אחרי הטבע. והטבע הוא, טוב לו על האדם קו אחד שלו, מעשרה של חברות כמו שדברו. כוונה. לכוון. כוונה. כן, 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 ואתה פשוט משתומם אל מול הערך האלוקי שיש לו. אתה פשוט משתומם. ואז אתה יכול להגיע אפילו למצב, לפעמים שאני משתומם, כן? אסורה ויראה את המראה הנורא הזה. שאתה מת יורד, אתה מתחיל להבין, כן? מה זה להבין? לחוש את הערך של הזולת, כן? את הצניעות שלו, את הכישרון הזה שלו. אתה משתומם, אתה, וואי, זה גודל, כן? אצל אנשים רגישים מאוד, הדבר הזה יכול לגרום אפילו למצב שבו הם באמת מקריבים את עצמם למען הזולת. אתה כל כך ענק, במיוחד מי שאין לו ביטחון עצמי. שאין לו ביטחון עצמי, והוא רואה את גדולת הזולת, ויכול בקלות להגיע למדרגת ההקרבה שלא הסכמנו איתה. בוא נה, אתה ענק, אתה עצום. איזה מידות, איזה כישרונות, מי אני? אני אתן לך את שלי, כך, כך. זה יכול להגיע להקרבה שלילית. אבל בדרך כלל, התבוננות מן הסוג הזה, היא בהחלט בהחלט יוצרת סימביוזה יוצאת מגדר רגיל. אהבת דוד ויונתן, כל אחד עם אישיותו, ויחד עם זה תורמים אחד לשני, מעצימים אחד לשני. זה סוג הנתינה. כן, כן. זהו, לא? טוב, האמת היא ש... רק אולי... טוב, נגיע לשורה, צריך לצור כאן. הענקה זו מביאה... טוב, בוא נצור כאן. יש פה דברים חשובים מאוד, בהמשך זה מילים שקשה ככה לעבור עליהם, יעבור עליהם ולא יכירם ולא ירגיש בהם. אז קצת קשה ככה לפסוע ברגל גאווה למושגים האלו, כן? צריך לברר אותם. אז נצור כאן.